שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק 14. הפרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
אנחנו ממשיכים לעסוק בתולדותיה של צרפת.
גם ספרותה.
בהחלט. ועזבנו את צרפת בפעם האחרונה כשנפוליון נפל. מה הביא למפלתו של הקיסר הדגול והמצביע הענק הזה?
השגיאות שלו. הוא רצה לכבוש את רוסיה וזה אי אפשר לכבוש. אני קראתי יומנו של אחד מקציניו שכל הזמן חזר אחרי כל הדף.
כן.
כתב, אבל אי אפשר לכבוש את רוסיה.
ונפוליון לא הבין את זה?
לא. הוא גם עשה שגיאה, הוא כבש בירה אחת, ולא את הבירה השנייה.
ואז הוא מפסיד במפלה הרוסית?
לא, הרוסים משיבים על ידי אדמה חרוכה.
בהחלט. בעצם מה שהם עושים, השיטה שלהם, היא לא להשאיר אחריהם שום דבר שיוכל לשמש את חיילי נפוליון, וכך הם לא משיגים אספקה ומזון, כי הם בעצם נאלצים להתמודד כל הזמן עם הריסות שמטורים אחריהם הרוסים.
את יודעת ש... מה הם כן השאירו?
מה הם השאירו?
המון מורים לצרפתית.
אבל זה לא ממש עוזר לצבא.
לא.
צריך להודות. ואז נפוליון חוזר לצרפת.
זה לא כל כך קל. הוא לוחם כל הזמן, ויש קרבות בגרמניה, והוא נוסח בלייפציג. ועד הסוף הוא מגיע לצרפת, מתפטר, ארגן שארגן את טקס עזיבתו, נוסע לאי אלבה, מפני שעכשיו הוא שליט של אי קטן ליד החוף האיטלקי, האי אלבה.
בעצם כדי לפצות אותו אמרו לו, תשמע, לא הצלחת לכבוש את אירופה כולה, תסתפק באי אחד קטן.
אבל אתה תהיה קיסר ומלך של אי אלבה.
זה קצת מביך, לא?
כן, והוא חש את זה. ואחרי כמה חודשים הוא הגיע למסקנה שאין לי מה לעשות באי אלבה, ונוסף לזה הוא שמע שהבורבונים, כלומר השושלת המלכותית שחזרה, לשלטון איננה פופולרית.
איך בכלל השושלת הזו חזרה לשלטון? הרי אך לא מכבר היינו במהפכה הצרפתית. ראשים הוצזו על ימין ועל שמאל. כל משפחת המלוכה כמעט.
כמעט.
כמעט. חוסלה. איך הם מצליחים לכבוש את השלטון?
פשוט מאוד. נשארו שני אחים של המלך לואי ה-16. ואלה ימלכו עכשיו אחד אחרי השני, ויביאו את מלכת הבורבונים לסופה.
אבל מה זה אומר על העם הצרפתי? הרי הייתה התקוממות כזו גדולה.
אמרו עליהם, הם לא שכחו שום דבר ולא למדו שום דבר. הם לא שכחו את הפר של ורסאי,
כן.
ואת השלטון הדספוטי של המלך, ולא הבינו שהזמנים חדשים, יש עיתונות עכשיו חופשית, יש פרלמנט.
כלומר, שושלת הבורבונים אמנם חוזרת למלוך, אבל היא עושה את זה תחת התנאים החדשים שמכתיבה המהפכה הצרפתית.
בדיוק.
שזה אומר עיתונות חופשית.
כן, אם כי, בתוך המשפחה יש שתי כוחות. המלך לואי ה-18,
כן.
הוא פייסני, הוא מוכן לקבל רעיונות חדשים. האח שלו, כשמלך שרל העשירי, הוא נגד כל ויתור. והוא יביא למהפכה. נוספת.
מהפכה שנייה.
כן.
אבל אנחנו עוד לא שם.
לא.
כרגע הם רק עלו לשלטון, ואני רוצה להבין ממך אילו עוד תכתיבים הם צריכים לקבל. אמרת עיתונות חופשית, מה לגבי אספת העם למשל?
יש אספת העם, ויש גם מין בית הלורדים. זה הם העתיקו מאנגליה,
כן.
כדי שגם לאצולה יהיה נציגות. ואז נולדה לה המושג ימין ושמאל. מפני המפלגות עכשיו התארגנו, בהתאם לעמדתם כלפי היושב ראש. השמאל בשמאל, הימין וימין.
יפה.
כן.
אז זה מקור החלוקה ההיסטורית
בדיוק.
הזו בין ימין לבין שמאל. כשמה היה אז הימין, מי שתמך במלוכה?
לא, קודם אל תשכחי, במהפכה הצרפתית היה הר
נכון,
והביצה.
למעלה ולמטה.
כן.
אז עכשיו יש לנו ימין ושמאל.
כן.
מה העמדות של מי שנמצא בימין?
ימין הוא מלוכני בכל מחיר, כן.
ואילו השמאלנים רוצים רפובליקה מוחלטת.
לא, רפובליקה הם לא רוצים, הם לא יכולים, יש מלוכה. הם רוצים מלוכה קונסטיטוציונית.
הבנתי. כלומר, אף אחד כרגע לא מערער על סמכותה של המלוכה?
לא. כמובן, בפינות כן. אבל מה עם המלך לואי ה-18?
מה איתו?
הוא אובזי.
מה הוא?
הוא כל כך שמן שהוא לא יכול לזוז.
אה, אובזי, אוקיי.
וקורה לו משהו נעים. נפוליאון חוזר. ואז בקושי סחבו אותו לאיזה קלקרה, שנסע לבלגיה, ששם הוא יחכה עד שזה... רואה שנפוליון מנוצח בקרב אטלו, מלך אלוי ה-18 חוזר יחד עם אח שלו, שרל.
כלומר, נפוליון לא מצליח לנצח את לואי ה-18.
לא.
למרות המשקל העודף, למרות העובדה שנפוליון הוא עטור ניצחונות וקרבות בהיסטוריה, הוא לא מצליח להכניע.
כי קרב אחד השפיע עליו.
וזה קרב ווטרלו.
כן.
מה קרה שם?
מפלה גדולה של נפוליון, מפני שהצבא הבריטי והצבא הגרמני עבדו יחד, והם היו צבאות מאוד מועילים ומאוד לוחמים, והצליחו לנסח אותו.
אבל יש משהו שאני לא מבינה. הרי זה עכשיו נפוליון מול לואי ה-18. מה הקשר של הפרוסים והגרמנים, כלומר, והבריטים לעניין?
לא, הם שומרים על המלוכה הצרפתית. הם טענו שהם רוצים להפיל את נפוליון, מפני שנפוליון הוא אנרכיסט. הוא בא ומזלזע ענייני אירופאים. רוצים לחזור למלוכה המסורתית, הטובה, השקטה.
כלומר, מלכי כל העולם התאחדו.
בדיוק. בגלל זה הברית הזאת נקראת הברית הקדושה, לסנט אליורס.
כן.
Ornant largement la muraille, 20 drapeaux rouges assemblés, cachant les trous de la mitraille dont les vaincus furent criblés. Bien plus belle que la sculpture des tombes que bâtit l'orgueil, l'herbe couvre la sépulture des morts enterrés sans cercueil. Ce gazon que le soleil dore quand mai sort des bois réveillés, ce mur que l'histoire décore qui saigne encore sur le tombeau des fusillés, sur le tombeau.
נפוליון מפסיד.
מפסיד, מנסה להגיע לאמריקה, לא מצליח, מנים שהצי הבריטי שמר על חופי צרפת.
מה יש לו
לחפש
באמריקה?
אח שלו נסע לאמריקה. להיות ברח חוזה באמריקה, זה לא כל כך רע. כסף היה לו. אבל כן, הוא מסגיר את עצמו לאנגלים, שמחליטים שהוא יבלה כל חייו עד סופה על אי קטן באוקיינוס אטלנטי, סנט אלנה.
כן.
ושם הוא ימות ב-1921.
כלומר, הוא היה עדיף לו אולי להישאר באי אלבה, במובן מסוים.
הוא היה שם מלך. כן. עושים שגיאות.
ושם הוא מבלה את כל חייו עד שהוא מגיע למותו.
כן. ויש לו קבוצה קטנה, שבקבוצה הזאת יש כל מיני אינטריגות, קליקה קטנה שומרת עליו.
כן.
יש ליוויות. זה משהו לא נעים.
יש לנו תיעוד של השנים האחרונות האלה שלו? מה עבר עליו? בטח השתגע.
הוא התווכח, הוא דיבר, הוא הרצה, הוא הסביר כמה השגיאות שעשה, הוא הסביר מדוע היו השגיאות הללו, ואל תשכחי שהיו אנשים שישבו שם במשרד וכתבו כל מילה שהוא אמר. אז הוא הופיע את הממוריאל דה סנט אלן, בספר הזיכרונות דה סנט אלן.
מעניין.
שזה קיים גם היום, כי זה ספר מקודש להיסטוריונים.
אז זה מה שקורה עם נפוליון. אנחנו חוזרים לצרפת. אמרנו, לואי ה-18 מולך.
כן.
והוא יחסית סטגלן, אתה אומר. יחסית מקבל את מה שקורה עכשיו בצרפת.
כן, מפני שהוא לוחם נגד מה שהוא קורא הטרור הלבן. כלומר, המלוכנים עכשיו עושים יד אחת נגד כל אלה שהיו נגד המלוכה.
כמובן.
ויש פוגרומים ויש מעשי רצח.
מה אתה אומר?
זה נקרא הטרור הלבן. כי אנשי המלך, הלבנים, תומכים במעשים אלה. אבל לאט לאט הדברים מסתדרים. קודם כל, הפרלמנט עובד ופועל. יש בית לורדים ויש פרלמנט. ואיכשהו הדברים מסתדרים בצרפת. והוא מאוד מוגבל, גם מבחינה פיזית. ובעיקר ששומר עליו האח שלו. האח שלו שישר לה... עשירי.
כלומר, ימלוך אחריו.
הוא ימלוך אחריו, כן, אבל הוא קיצוני ימיני. וברגע שהוא מצליח להגיע לשלטון ב-1824, הוא מעביר כל מיני חוקים בלתי נסבלים, למשל חוק הקודש. אם מישהו ייגע בלחם הקודש שהקתולים מחזיקים בכנסייה, מות יומת.
מוות על נגיעה בלחם הקודש?
כן. זה לא הוגשם אף פעם, החוק קיים.
כלומר, שרל, אני מבינה ממך ששרל העשירי לא היה רק מלוכני קיצוני, הוא גם היה דתי קיצוני.
דתי קיצוני מפני שהוא חי חיי הפקר כל חייו, עד שהתאהב בגברת דה פולסטרו. וכאשר הגברת פולסטרו גססה, היא ביקשה ממנו שיתקן את דרכיו. והוא נשבע לשמור על בתוליו של עצמו, בגיל 70 פלוס.
אוקיי.
כן. וכך הוא היה.
ומאז הוא היה דתי אדוק.
וכאן הייתה גם בעיה אחרת. הבן הגדול שלו היה אימפוטנט.
אוקיי.
וכן, הוא לא יכול להבטיח...
יורש.
המשך המלוכה.
חמור מאוד.
מי היה הבן הגדול הזה? זה היה דוקס מאנגולם, אשר ב-1830 התפטר, אבל התנאי היה שהוא התפטר לטובת בן אחיו.
כלומר, הוא מוותר למעשה על מעמדו כיורש העצר, בעבור בן אחיו.
בן אחיו. עכשיו, מה קרה עם בן אחיו? קודם כל, מה קרה עם אחיו?
רגע, עוד לפני זה, איך בכלל שרל העשירי תפס את השלטון?
הוא לא תפס, האח שלו מת.
פשוט נפטר, בדרך הטבע.
פשוט, כן.
מרוב שהוא אכל.
כנראה. אני רוצה לדעת כאן פרטים על הסוף שלו, פרטים די מגילים. בכל אופן, עכשיו שרל העשירי הוא מלך צרפת. הוא מאוד דתי. היו לו חיי דון ז'ואן, כל הרבה, אבל כשהוא נפרד מאהובתו האחרונה...
אמרת, הוא חזר בתשובה.
כן, כן.
הבין, ראה את האור.
וגם העביר את החוקים הללו, שהזכרתי.
כן.
שהם נוגעים בלחם הפנים של המיסה. דינו מוות של הפוגע, כן. אבל יש לו בן, שאיננו... מוגבל. הוא הדוקס עם בית ברי. וכל התקווה של צרפת.
רגע, אמרנו שהדוקס מאנגולם, האימפוטנט, מוותר על מעמדו כיורש העצר בעבור בן אחיו. בן אחיו הוא הבן של אותו
כן.
דוקס שאתה מזכיר עכשיו.
זהו. אבל הדוקס הזה, שהיה גבר, כל הגברים, נוסע לאופרה
כן.
ב-1820, ורוצח, תוקע לו פיגיון בגב.
מתנקשים בו.
הורגים אותו.
מדוע?
כי הוא היה הגזע הפורה של בית בורבון.
כלומר, רצו לחסל את בית בורבון.
כן.
אבל כבר היה לו ילד.
לא.
אה.
עכשיו התברר, אחרי הרצח שלו, שהיה אבל שלם בצרפת, וכל הנסיכים באו להלוויה.
כי גם חשבו שזהו, באמת...
זה הסוף. פתאום אלמנתו אמרה, אני בהיריון.
אוללה, כמו שאומרים בצרפתית.
וקראו כמובן את התינוק הזה, לאנפאן דו מירקל, בן הנס.
כן.
קראו לו הנרי השמיני.
הוא אגב היה שלו?
הוא היה שלו, כן. קראו לו הנרי החמישי, אבל הוא לא ימלוך.
הוא לא ימלוך?
הוא לא ימלוך, מפני שהוא סירב לקבל את הדגל התלת הצבעים.
אדום כחול לבן?
כן.
למה?
הוא רצה את הדגל של המלוכה, לבן.
לבן בלבד.
עם פרחי הבצלת. וזה העם לא רצה.
ואז מה עשה העם?
העם הצטער שהוא נרצח. אבל עכשיו פוזלים עכשיו אל בן דוד השושלת. לואי פיליפ מבית אורליאן. שזה למעשה הפתרון הרצוי לשכבות, רחבות מאוד של הבורגנות.
אז רגע, בוא נעשה סדר. אמרנו, יש בן אחד, דוכס, אימפוטנט, הוא לא יכול להיות מלך.
רגע, כאשר הוא לא היה חייב להתפטר, כלומר, אביו התפטר לטובתו,
כן.
והוא, שעה לאחר זאת, התפטר לטובת
בן
אחיו.
הילד הנס הזה.
כן, ובתקופת המלוכה שלו, שנמשכה 10 רגעים, הוא אמר, אם הם לא רוצים בי, שיסתדרו בלעדיי.
יפה. כן. פרש לקרן זווית.
כן.
אז עכשיו נשארנו עם התינוק, בעל הנס.
אם כי נאמני המלך קראו לו כל הזמן, לו התשעה עשר.
כלומר, רצו בכל זאת...
אבל הוא לא...
לא עבד.
לא עבד.
בקיצור, נשארנו עם התינוק הפלאי הזה,
כן.
שגדל, ואתה אומר, לא נעשה למלך, מכיוון שהוא לא הסכים לקבל את הדגל.
כבר אחרי 30 שנה, כלומר, קופסים קדימה.
ברור, בבגרותו.
כן.
ואז נכנס לזירה בן דוד, הדוכס מאורליאון.
הבן דוד שהיו לו בעיות.
מה, גם לא היו בעיות.
גדולות.
אוקיי.
מפני
שאבא
שלו
כן.
הצביע באסיפה המהפכנית למען התזת ראשו של המלך לואי ה-16. זה בכל זאת בן דודו.
לא נעים.
לא נעים לקבל אותו עכשיו. אדם שהצביע בעל מות המלך.
אז איך עכשיו מקבלים את הבן שלו והוא יהפוך למלך לואי פיליפ?
כן.
איך זה קורה?
קורה שהבורבון הם כל כך חכמים, שעוד מעט יגרמו למהפכה, שהפתרון היחידי יהיה לקרוא ללואי פיליפ.
הבנתי.
כן.
אז הוא מגיע למלוכה.
כן, כן.
אז עברנו על כל השושלת, אנחנו יודעים מה האופק המלוכני שלנו, בוא נחזור עכשיו לצרפת, בתקופה שבה אנחנו דנים, שרל העשירי.
כן.
והזכרת שהוא היה מלך שבה רוב ימם הפך להיות לדתי, ובאופן כללי היה קיצוני מלוכני.
בדיוק. והיו לו גם תומכים שקראו לאולטרה. אולטרה זה מעבר
כן.
ל... כלומר, האלה המלוכנים...
הקיצונים.
הקיצונים ביותר. וכשהוא הפך מלך, הוא רצה שיוחצר לפי הטקס של ימי הביניים, לעשות חורים בגלימה שלו כדי שילכו למרוח שמן על גופו.
כן.
כולם צחקו מזה. אם כי רוסיני כתב אופרה... הנסיעה לרנס, ברנס מחתירים מהמקי צרפת.
כן.
ואופרה מאוד עליזה דרך אגב.
גם ז'אן דארק נסע בזמנו לשם.
כן, כן, כן. עם אותה מטרה, כדי להכשיר מלך.
Oh!
ועכשיו אנחנו חייבים לחזור לספרות שלנו. יש סופר אחד מעניין מאוד, זה סטנדל, אשר זה לא היה שמו.
מה היה שמו?
שמו היה בל, B-E-Y-L-E, והוא נולד בגרנובלה, עיר בדרום מערב צרפת. סטנדל היה אדם מיוחד במינו. קודם כל, הוא עזב את צרפת ורצה לחיות באיטליה, ורצה שעל קברו יהיה כתוב סטנדל מילאנזה, כלומר תושב מילאנו.
אבל למה בכלל הוא שינה את שמו?
מפני שהוא היה מאוהב באיטליה. איטליה, שלפי דעתו נמצאת אלפי קילומטר מצרפת, מה שזה לא נכון, שהם שכנות, שם עדיין אפשר למות למען אהבה. בצרפת לא.
יפה. כן. אבל מה, סטנדל זה שם איטלקי?
סטנדל זה שם גרמני.
אז מה הקשר עכשיו? מה עניין שמיטה לארצות?
הוא היה קצין בצבא נפוליאון, ואז השתתף בכל מיני קרבות, והתאהב בעיירה קטנה בפרוסיה בשם סטנדל.
בבקשה.
כן.
באופן כללי אני רואה שזה גבר שהולך אחר ליבו, בין אם הוא מתאהב בעיירה, או בין אם הוא מתאהב במושג אהבה.
את צודקת.
והוא חי באותה תקופה שבה אנחנו עוסקים בצרפת, שזה המחצית הראשונה של המאה ה-19.
כן, הוא מפרסם רומן אחד שנקרא מה שמתרחש בסלונים ב-1837, ושזה לא הצלחה גדולה, מפני שהגיבור הוא אימפוטנט.
כמו הבן של המלך, אולי זה משל...
כן, אולי. הוא מאוהב, ולא יכול להגיד לאהובתו את הסיבה האמיתית למה הם לא יכולים להתחתן. כלומר, היום היו פותרים לזה עם ויאגרה. אבל בתקופה הזאת, בלתי אפשרי.
אתה צודק.
כן.
לו רק היה חי היום, כל הרומן היה נפטר באחת.
אבל זה לא אחד הרומנים הגדולים שלו. הרומן באמת, שכל הסופרים, וסופרים לא אוהבים לשבח סופרים אחרים.
בגלל זה מדברים על קנאת סופרים.
כן. היה הספר שלו, האדום והשחור. האדום זה המדים של צבא נפוליאון. השחור זה הבגדים של אנשי הכנסייה. מדובר בבחור צעיר לא ממשפחה טובה. אבא שלו נגר, ואחים שלו עובדים בנגריה. אבל לוסיאן סורל, לשמו, הוא שרוף על ידי שאיפות. הוא רוצה לצאת מן הסביבה הזאת. מה שלא יהיה.
כלומר, הוא רוצה לטפס ולפרוץ בעצם את המגבלות החברתיות שנובעות ממעמדו הנמוך.
בדיוק. וקודם כל הוא מנסה את זה עם הכנסייה. הוא מחניף כמובן לאיש כנסייה מקומי, אשר מזמין אותו ללכת לתת שירים פרטים במשפחה בורגנית בעיר. והוא עושה את זה. דרך אגב, הוא ידע תנ"ך בעל פה, יכול היה לדקלם עמודים שלמים בתרגום לטיני. כן. אב הילד מאוד מרוצה, אבל לילד יש גם אם. והאם נמשכת אל הבחור הצעיר שבא ללמד את בנה. מדאם דה רנאל.
לא לעניין.
כן. ומתחיל רומן אהבה בין המורה של הבן הצעיר לבין מדאם דה רנאל. אבל בשביל סביה סורל, זאת היא פרובינציאלית, בלי סיכויים. הוא מנסה להגיע לפריס. ואז הולך לאיזה סמינר דתי יותר חשוב, לומד שם, יוצא עם ציונים נהדרים, ואז מפנים אותו אל משפחה מאוד מאוד אצילית בפריס. משפחת למול, שזה ממש דוקסים.
Okay.
ובבית הזה הוא מכיר את ביתו של האיש. מטילד למול, שבהתחלה מסתכלת עליו זלזול, איזה מין אדם זה, מאיפה הוא בא.
נגר, בנו של נגר.
כן, בנו של נגר. שהאחים שלו עדיין נגרים. אבל הוא, זה רומן פסיכולוגי. למשל, זה רומן שלמעשה, הוא לא כמו רומנים הרומנטיים, מתארים את האמירות הגדולות, כן. את התנועות הגדולות, אלא מתארים את המחשבות הפנימיות. כן, ועל כן הוא מתחיל לכתוב מכתבי אהבה לאיזו אישה כדי לעורר את קנאתה של מדמואזל למול.
מתוחכם. אולי בן של נגר, אבל טיפש הוא בטוח לא.
הוא מצליח. ואז פתאום מוסיו דה למול שומע שביתו בהיריון. ממי? מבן של נגר.
ועוד מחוץ
לנישואים. מחוץ לנישואים. אבל האב, שלא היה טיפש, אומר, לנו יש כל כך הרבה אחוזות, שאני אתן לו אחוזה אחת, הוא יוכל לחיות ממנה, ואולי עשיר לו גם תואר אצולה.
אידיאלים שאנחנו היום בחברה המודרנית רואים אותם על ימין ועל שמאל, אפילו בארצות הברית עם החלום האמריקני. לא משנה באיזה מקום נולדת, לאיזו שכבה חברתית נולדת, אם יש לך את הכוח ואת השכל, אתה תצליח לפרוץ. וזה משהו שאנחנו מדברים עליו לפני יותר מ-200 שנה.
לא, אבל תשכחי שזה עניין של דם אצלנו, דם אצילי.
זהו, אז שם
סיין באמריקה.
זה לפרוץ אפילו גבולות יותר גדולים. הוא מצליח לפרוץ את גבולות המעמד ואת גבולות הממון, הכל בזכות שכלו הטוב הישר.
ופתאום בא מכתב של גברת דרנל, אהובתו הקודמת, עם המשפחה ששם הוא לימד, והיא כותבת כי האבא של השנייה ביקש אינפורמציה. והיא אומרת, האיש הזה הוא הרפתקן, הוא שפל, אל תעשו לו שום דבר.
אז זה לא מצליח לו?
אז זה מפלה טוטלית. ואז ז'וליאן סורל הצעיר, שרצה להגיע בכל מחיר, ולהיות כמו בימי נפוליאון, אדם חשוב, קופץ בדיליג'נס, נוסע 1,000 קילומטרים עד לגרנובל, נכנס לכנסייה, כאשר המאהבת הקודמת, שהלשינה עליו, כן. מתפללת ויורה עליה.
אז אתה רואה, אני מבינה עכשיו שבעצם המסר הוא הפוך ממה שחשבתי. כן. אי אפשר לפרוץ את גבולות המעמד, אומר לנו סטנדל.
זה ביוש, והוא כבר לא רוצה שום דבר, הוא רוצה למות. אבל הבחורה הצילה, אותה הכניס להיריון.
עדיין רוצה אותו.
לא רוצה אותו. וראשו הוטס. מפני שהוא רצה לרצוח אישה אחת בכנסייה.
ולא הצליח?
לא, היא רק נפסע. אם כי הוא מרגיש שהוא אוהב אותה.
את מי?
מאדם דרנל, הזו שהוא ירה עליה.
שמאוד לעקוב אחרי מהלך העניינים. הוא לא אוהב את זאת שהוא הכניס להיריון, את בת העשירים?
היא באה עכשיו לבית סוהר גם כן. ומבלה איתו כל יום, נתנו לו להיכנס לכלא. ויש אהבה גדולה מאוד.
אז הוא כן אוהב אותה. גם וגם.
גם וגם, כן. זה הפסיכולוגיה של סטנדל. והוא הולך למוות.
מתיזים את ראשו.
ואז, מדמואזל דה למול, האהובה, זו שהכניס להיריון, לוקחת את הראש המוטס שלו ומנשקת את השפתותיו.
אוי, לא...
למה? לנשק שפתיים זה רע?
של ראש שלא מחובר לגוף? לא הייתי אומרת שזה דבר נעים במיוחד, עם כל הכבוד.
הוא אינו מחובר לגוף מפני שהפרידו.
כן, בסדר, את זה אני מבינה. אבל עדיין זה... טוב, לא, לא נורא, לא ניכנס שם לנבחי הנקרופיליה הזאת.
אבל זה דף חזק מאוד.
אבל המסר של סטנדל הוא ממש מסר דכאני. הוא כאילו אומר לאנשים בשכבות החלשות, אל תנסו בכלל, כי מי שמנסה לפרוץ את הגבולות, סופו למות.
אבל יש גם סיפור אהבה שמצליח, סוף סוף הוא לא מת מיד.
כן, הוא לוקח קצת זמן עד שמחסלים אותו, ובסוף לפחות יש נשיקה בין הראש המוטז לבין האישה האצילה.
אבל את לא יודעת...
לא נחמה גדולה.
לא, אמרת לך את הסוד.
מה הסוד?
שאני מכיר בתור היסטוריון, שהסבתא של הסבתא של הסבתא של זאת שמנשקת לו
כן.
עשתה אותו דבר למאהב שלה שהטיזו לו את ראשו במאה ה-16.
מה? זו הייתה דמות אמיתית? כן. הדמות שהוא מתאר בספרו, כן. זה לא בדיוני?
לא.
וגם לסבתא של הסבתא של הסבתא קרה אותו סיפור?
כן, והיא גם נשקה את הראש של האדם שראשו הוטז.
טוב, אז הייאוש הרומנטי עובר במשפחה.
זה לא רק ייאוש, זה גם שטן, אפשר להגיד ככה. עכשיו יש לנו רומן שני שהוא מאוד מאוד מעניין.
מנזר פרמה.
מנזר פרמה. פרמה היא עיר באיטליה שהייתה מדינה עצמאית. והגיבור הוא אציל איטלקי, צעיר, פבריצי דל דונגו, אשר מתאהב בנפוליאון, בורח לצרפת כשהוא שומע שקרב וטרלו מתקרב, משתתף בקרב ואטרלו.
מתאהב בנפוליאון, אתה מתכוון מבחינה אידיאולוגית, אידיאולוגית, לא שהוא עכשיו רוצה לחיות איתו את חייו.
לא, 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 לא.
לא, אידיאול... לא, חסך.
אידיאולוגית, אידיאולוגית.
כי זה גם בסדר, היינו מקבלים את זה.
היום, בארצות הברית אולי. כן. והוא משתתף בקרב ואטרלו, שמתואר בצורה כל כך חיה, שטולסטוי, כשתיאר קרב בורודינו במלחמה ושלום, לקח את החומר מסטנדל.
מה אתה סך? כן. ואותו גיבור משתתף בקרב ווטרלו בצידו של נפוליאון, כמובן.
הוא חוזר לאיטליה, ששם המשטרה לא אוהבת אותו, מפני שאיטליה הייתה נגד נפוליאון. אבל הוא אדם עשיר מאוד, ויש לו דודה. שדודה היא למעשה מאוהבת בו.
בו?
בו.
הדודה מאוהבת באחיין שלה?
למה לא?
לא יודעת, אצלנו זה לא מקובל.
זה לא אצלנו. זה לא מנהגי יהודים.
אוקיי.
והיא הדוקסית מסן סברינה. והיא חיה עם ראש הממשלה, הרוזן מוסקה.
כלומר, היא אשתו או אהובתו של ראש הממשלה.
כן.
ולמרות זאת, היא מאוהבת באחיין שלה.
כן. היא רוצה לעזור לאחיין.
כן.
אבל בינתיים האחיין רוצה לעשות קריירה בכנסייה. והוא מנסה, הוא מצליח... והוא כמעט יהיה ארכיבישוף של פרמה.
עד כדי כך הוא מגיע.
כן, אדם מאוד אציל. כאשר פתאום מתברר שהוא לא יכול לעשות את זה, מפני שהוא רב עם איזה ברנש על בחורה,
כן.
והורג את הברנש. ואז הוא נאסר בבית סוהר. עכשיו, הנסיך השולט אומר לה, הדוקסית מסן סברינו.
האהובה של ראש הממשלה.
כן. אם את רוצה שאני אוציא אותו מן הכלא, את חייבת להתמסר מי.
עם גבר שלישי עכשיו אנחנו מדברים?
כן.
שרוצה אותה?
שהוא הנסיך, השליט.
מה יש לראש הממשלה להגיד על זה?
ראש הממשלה אומר לה משהו אחר. תתקטני עם אדם זקן, אשר ימונה לשגריר, וימות באיזה מקום לחוץ לארץ, ואנחנו נחי יחד.
תשמע, התסבוכת הזאת רק הולכת ו...
אבל אומרים שכל זה מבוסס מפני שסטנדל היה דיפלומט באיטליה בתקופה.
כלומר, גם זה סיפורים אמיתיים?
זה לא סיפור אמיתי, זה אותו שם, אבל כל האווירה היא אמיתית, כן.
נשמע שהיה שם שמח.
זה רומן מאוד מעניין.
מה קורה בסוף לצעיר בכלא?
בכלא הוא מתאהב בביתו של מפקד הכלא.
אוקיי.
מפני שהיא הייתה דואגת לפרחים שלה במרפסת. והוא במגדל, ומשיגים לו איזה חבל מאוד ארוך, ועל ידי עזרת הדודה שלו וראש הממשלה, הוא מצליח לברוח מן הכלא.
אז קודם כל הדודה לא מתחתנת עם הנסיך.
לא, והוא חופשי. חופשי, מה טוב, מטשטשים את הרצח הזה, בפני שזה לא היה כל כך חשוב, האיש שנרצח הוא אפס, מבחינה חברתית. ביתו של המפקד של הכלא נשבע למדונה הקדושה שהיא לא תראה אותו עוד. ועל כן הם יכולים להיפגש רק בלילה.
כי אסור לה לראות אותו.
כן.
הוא יכול לעשות את הדברים אחרים.
כן, והם עושים דברים אחרים.
שבועה מטירנית ביותר.
כן, והיא נכנסת להיריון.
בלי לראות אותו.
בלי לראות אותו.
יופי של דבר. כן.
זה רומן כתוב בהרבה הרבה כוח. עוצמה ומרץ. הסוף אומר,
באופן מפתיע,
כולם מתים, אבל זה היה סיפור גבורה של אותו איטלקי צעיר שהפך לארכיבישוף, אהב בנות, זה ספר מאוד מאוד יפה.
אז שני הספרים האלה, אדום והשחור ומנזר פרמה, מצליחים מאוד בתקופתו של...
מאוד מאוד. אפילו, ואני אמרתי שזה דבר נדיר, הסופרים של התקופה, כולם אומרים שזה משהו מושלם.
כמו מי למשל?
כמו בלזק.
בלזק עצמו?
כן, עצמו, כן. ואני רוצה להגיד לך, אני קראתי עכשיו את הספר עוד פעם ב-20. הוא חזק מאוד. אתה נהנה שאתה קורא את זה. יש לך באירוניה, היא יוצא מן הכלל.
אבל יש הדהוד למה שקרה באותה תקופה בצרפת בתוך הספר? כלומר, האם אתה יכול למצוא שם בתוך הרומן והסיבוכים שמתרחשים שם גם ביקורת פוליטית או לפחות שיקוף של המצב הפוליטי?
כן.
הרי צרפת עוברת שם, אתה פחות.
רגע, בספר הראשון.
כן, האדום והשחור.
האדום והשחור. פרמה זה מתרחש באיטליה.
באיטליה.
והוא גם כרומן מאוד יפה, מפני שעד הסוף הוא מצליח לדבר עם ביתו של המפקד על הסוהר על ידי אותיות.
אבל עמדתו של סטנדל במאבק הזה שבין המלוכנים לבין אלה שבכל זאת רוצים...
הוא בעוד בעד המתקדמים, בעד השמאל.
כלומר, הוא נגד המלוכנים.
ברור, ברור. הוא עושה אותם מבוכחים.
דיברנו על היצירה הספרותית שלו, אבל לא כל כך התייחסנו לחייו שלו הפרטיים. קודם כל, מי הוא? מאיזה משפחה הוא מגיע?
אבא שלו היה עיתונאי, לא סליחה, אבא שלו היה עורך דין, ואדם עמית.
אני שמה לב שלא מעט מהסופרים, כן. אבא שלהם הוא עורך דין.
כי הוא מקיים, זה כסף.
מאפשר להם בעצם לכתוב, כן. מכיוון שיש רווחה כלכלית.
כן. אבל הוא חונך על ידי דודה, אותה הוא שנה, והדודה הביא לו... מחנך ישועי אותו שנה עוד יותר. ככה שבגיל 15 הוא ברח מן הבית וסידר את עצמו דירה בפריס. על חשבון אביו כמובן.
כלומר, זו בריחה ממומנת היטב.
כן. אני מכיר את העיר שלו, גרנובלה. עיר סימפטית, אבל כנראה אז הייתה מאוד לא סימפטית. כבר עשה לברוח ממנה.
אז בגיל 15 הוא כבר גר לבדו בפריז.
כן, אבל הוא לוחם... וכל התיאורים הללו של המלחמה שנמצאים בספרים שלו, הם מבוססים על ניסיונו האישי.
כלומר, לא סתם הם כל כך חיים ומדויקים.
בדיוק. והוא גם משתתף במלחמה ברוסיה. הוא הגיע למסקנה שזה האבסורד, שנפוליאון לא יצליח לכבוש את רוסיה, וזה קצת נמאס לו, החלומות הגדולים ביותר של נפוליאון, והוא חוזר לצרפת, והוא חי עכשיו חיי... סופר, מצליח מאוד, מוזמן לכל הסלונים,
סטנדל, הוא מתחתן, הוא מתאהב?
לא, הוא מתאהב מאוד מאוד. הוא היה כל הזמן רץ אחרי סמלות, והוא מאוד הצליח בנושא הזה.
כי אמרנו, זה אדם שהולך בעקבות הלב שלו, אז אפשר להניח שהוא...
בדיוק, בדיוק. הוא כתב כמה ספרים נוספים. ספר אחד זה ליסיין לבן, זה שם של גיבור. הגיבור הזה הוא בחור צעיר, עשיר מאוד, אשר לומד בטכניון של פריס, אבל רוצים לזרוק אותו מן הטכניון, מבני שיש לו רעיונות סוציאליסטים. הוא לומד מן הסוציאליסטים האוטופיסטים, ואז רוצים לזרוק אותו, וזורקים אותו מן הפוליטכניון. ואז אבא שלו קונה לו משרה של סגל משנה.
והולך...
בצבא. בצבא, בצבא. והוא הולך, זה שחור ואדום. האדום זה הצבא, ו... אבל הוא מבין שאין בצבא הזה, שהלוי ה-18, אין כל סיכוי שיתקדם. אז הוא נמאס לו, והספר הוא בלתי מוגמר.
הוא לא מסיים את הספר?
לא. הוא גם כתב סובניר דיגוטיזם, זיכרונות של אגואיזם, על עצמו. שם הוא הסביר שאדם חייב לאהוב את עצמו כדי להיות מאושר ולטפל בעצמו ולקדם את עצמו. זה למעשה הפילוסופיה של שני הגיבורים שלו.
אמרנו שהספרים שלו הצליחו, אבל הגדולה האמיתית שלו הובנה רק לאחר מותו, רק במאה ה-20.
כן, מפני שהרומנים היו פסיכולוגים. הרומנים שנכתבו באותה תקופה היו תמיד נאומים רבים, ג'סטות, כל זה. כאן אצלו הכל מרוכז במוח.
כלומר, הוא הקדים את זמנו בהקשר הזה.
בדיוק, בדיוק. והוא כותב ספרותית נהדרת, ככה שהוא משך מאוד את האנשים. עד היום, אלה שאוהבים את סטנדל, הם אוהבים בו עד תום.
אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, עסקנו גם במצבה של צרפת, וגם בסטנדל ובפועלו הספרותי. כן. בוא נחזור רגע לצרפת. אמרנו שרלה העשירי מולך, ויש הרבה מאוד אינטריגות באותה תקופה.
כן, בעיקר שהוא לא התעניין בפוליטיקה, הוא טען שהוא קדוש, מתעניין רק בדברים אלוהים, ואפילו קראו דברים מאוד מוזרים, שהוא היה מפסיק את ישיבת הממשלה, ואומר לראש הממשלה, מה אמרה לך הבתולה הקדושה?
כלומר, הייתי אומרת ש...
קצת, כן.
אני
כן.
לא רוצה להגיד את זה בצורה קיצונית, אבל דעתו מעט נשתבשה עליו.
כן.
הוא לא הבין איפה הוא נמצא, באיזו מציאות פוליטית הוא חי.
ואז הוא החליט פתאום להוציא חוקים שהם היו קטסטרופה.
הזכרת קודם את החוק הדרקוני בעניין לחם הקודש שאסור לגעת בו?
לא רק זה. ועכשיו הוא מוציא חוקים המצנזרים את העיתונות. וזה זורק על הדספה או על הכביש אלפי פועלי דפוס. כי אין כבר מדפיסים עיתונים.
כלומר שזה גם השלכה כלכלית, לא רק השלכה אידיאולוגית, פוליטית, חברתית.
אבל זה גם צנזורה. ולאט לאט מתחילה מהפכה.
כלומר הציבור מתקומם, לא מקבלים את הגזרות שלו.
ומי המתקוממים? קודם כל הסטודנטים של הטכניון. זה אני תמיד מזכיר כשאני מרצה בטכניון בחיפה. ופועלי הדפוס. וזה שלושה ימים שנקראים עד עצם היום הזה לטווה גלורגז.
שלושת הימים המהוללים.
והמלך שרלה העשירי שלא ראה טוב, הייתה לו משקפת, והוא הסתכל על פריס, מחוץ לפריס, ואמר, אלו, הוריד את הדגל הלבן, הוריד את הדגל שלי, יש רגל שלוש הצבעים עכשיו. וזה הסימן שזה סוף המלוכה. דרך אגב, הקרבות בין האוכלוסייה לבין הצבא של שאר העשירי היו מאוד מאוד קשים, והתושבים זרקו מה שאני חושב בבאף ספר לא כתוב, זרקו פסנתרים.
מה זאת אומרת?
פסנתרים שלמים מן הקומות העליונות כדי לפגוע בצבא.
מתנצלת בפני אוהבי המוזיקה באשר הם. והיו
צלילים כאלה.
אבל זה לא סוף המלוכה, כי אמרנו שאחרי שארל העשירי עוד יבוא לואי פיליפ בסופו של דבר.
לא, סוף המלוכה של הבורבונים. עכשיו בבית אורליאן. ומציעים לבן דוד המלך,
לואי פיליפ,
אשר אבא שלו הצביע להוצאתו להורג של לואי ה-16, לבוא ולמלוך על צרפת. והוא מקבל את זה.
אז אמנם נסתיימה שושלת הבורבונים, אבל עדיין יש מלוכה בצרפת.
אבל מלוכה הרבה יותר דמוקרטית, הרבה יותר סובלנית, הרבה יותר תומכת על הבורגנות, והרבה יותר ליברלית.
ובאיזה שלב סוף סוף תם עידן המלוכה בצרפת?
עד 1848, שזו המהפכה האחרונה. אבל אז עבור הפלון שלישי, על כל זה נדבר.
שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק 14. הפרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה שרון סטובצקי. ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני ציון שמש, טלו טרמסקי ומיכאל אבו. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך יצירותיהם של אלסנדרו מרצ'לו, סקרלטטי, רוסיני, ג'וזפה סמרטיני ופרגולזי.